אנחנו היום נשתדל קצת להבהיר את היסודות הבסיסיים של הימים הקדושים הללו שנקראים ימי הפורים. וכמדומני שעם כל מועד או מעמד רוחני צריך הכנה כדי לדעת לקלוט את עניינו, לקלוט את מסריו, להפנים את ערכיו. הרי שבראש ובראשונה מה שצריך את ההכנה הזו זה פורים, והסיבה היא משום שלצערנו הרב, מסיבות לצערנו של הגלות הקשה שאנחנו נמצאים בפרט אצל אחים, אחד הסילופים הקשים ביותר, באמת הקשים ביותר שמצינו, זה הנושא של הצביון של פורים. זה ממש הבדל מן הקצה לקצה בין מה שמזרימים ברחובות לבין האמת האמיתית. יום הכיפורים, ברור שלכולם שזה יום רציני, יום גדול, יום כפרה, כמובן כל אחד לפי ההכנה שלו ולפי הכלים שבנפשו, אז הוא מפעיל את התוכן ואת ההפנמה של הערך. אבל למצוא כזאת כותביות, רבותיי, בין מה שהרחוב אומר לבין האמת, לא מצאתי עד כדי כך כמו בפורים. משום שכשאני הייתי נער והראו לי את זה פעם ראשונה, היה נראה לי, כמי שגדל בפתח תקווה, שיש פה איזה משהו מצחיק, ואי אפשר היה אפילו להכיל את הכותביות ואת הניגוד. אמרו לי שפורים זה יותר גדול מיום הכיפורים. כך אמרו לי בבית ספר של החינוך העצמאי, שזה יותר גדול מהחינוך, יותר גדול. כיוון שאמרו לי שיום הכיפורים זה רק כפורים. הכף הזו היא לא כף שורשית רק, אלא היא גם כף שימושית כ. אני זכרתי, וחשבתי שעושים פה בדיחה לפורים. מה זה? אני יודע שיום הכיפורים אפילו אנשים הכי רחוקים באים לבית הכנסת, מפחדים קצת. פורים זה מין קרנבל כזה, זה מין השתוללות רבתי, יום שכביכול הכל מותר. רבותיי, זה משהו קטסטרופה, לפעמים עד שתקנו את זה, גם זה לא עד הסוף, כאילו יום חיסול חשבונות. עיתוני קיר, הלבנת פנים של הראש ישיבס, של המשגיח, חיסולי חשבונות עם המורות, עם המנהלות, אי אפשר לדמיין, כאילו התירו את האיסורים. אני אמרתי, זה יותר גדול מיום כיפור, אתם עושים פה צחוק. לא ויתרתי לו, עד שיראה לי. טלפן לרב שלו, הוא הביא ספר תיקוני הזוהר, תיקון 21. תיקון חפה לב, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אומר רבי שמעון בר יוחאי, יום הפורים קדושתו גבוהה מיום הכיפורים. ובדיוק זה, שורשו של יום הפורים והאורות הבוקעים בו הם הרבה יותר גדולים מאשר היום הגדול שידוע הוא שהוא יום הכיפורים, שעליו נאמר ימים יוצרו ולא אחד בהם. והכף הזה של כיפורים, אומר הזוהר, הוא כף הדמיון, מי נתלה במי? קטן נתלה בגדול. יום הכיפורים כמה הוא מתקרב ליום הפורים. זה שינה לי והתחלתי קצת לחקור את זה. ורבותיי, כמה שעובדים על זה צריך עוד לעבוד, וזה כזה גדול ששאלתי, אז מה קרה? למה באמת כזאת טעות מזעזעת יש גם אצל החרדים לדבר השם, שהם לא קולטים שיש להם אוצרות פתוחים וקופצים על הגגות ועושים כל מיני עניינים ובזבוזי זמן מזעזעים שהרואה מבחוץ לא כך מבדיל בין זה לבין איזשהו השתוללות של אנשים רחוקים? אמרו לי, אתה יודע מה קרה? יש כלל בהלכה, כל הקדוש מחברו חרב מחברו. ככל שדבר יותר קדוש ומרומם, מפעילים נגדו כוחות הרבה יותר חזקים של התנגדות של הסיטרא אחרא, כדי שתהיה יש שוויון בין מרכבת הטומאה למרכבת הקדושה. ככה זה. גוזרים גזרות עכשיו על ישיבות, גוזרים גזרות על ישיבות תיכוניות, מה פתאום? מזרימים להם בלי סוף תקציבים. למה? אין תורה, אין קדושה, אין בעיה. השטן לא מתנגד. ההתנגדות של השטן זה ככל שדבר יותר, ככל שדבר יותר גבוה, יותר קדוש, שם כדי לאזן את העניין, אז יש כלל בבריאה, זה לעומת זה עשה אלוקים. לכן ההתנגדות ליום כיפור יותר קטנה מההתנגדות לפורים. יודעים שזה זמן שהאוצרות פתוחים, כשהאוצרות פתוחים, מה, אתה תנצל את זה ותרוקן על ידי התפילה שלך את כל אוצרות המלך? תתעסק בבדיחות, תתעסק בתרסיסים, תתעסק בדברים אחרים, רק לא בזה. קודם זה היה טוב, קודם. קודם זה היה בלי הרעש הזה. אז לכן אין ספק, אנחנו רוצים להסביר עד כמה שנספיק מה פורים שונה. והניסיון מראה שזה באמת שונה. מי שעושה את זה מנצל הזדמנות פז לכל השנה. זה מתחיל ממחר בתענית אסתר. זהו, עכשיו טוב, כבודו, זהו, עכשיו טוב. נקווה שאולי זה לא יפריע. אפשר כוח. רבותיי, זה מתחיל מיום תענית אסתר ושני ימי פורים של פרזים ומוקפים. לצורך הסברת העניין, אז אני רוצה להקדים כמה דברים ולתת המחשה מעשית, שנצא עם תובנות מעשיות ולנצל את הדברים האלה שהם באמת הזדמנות חד שנתית, וזה לא פשוט. כולם שמעו כנראה את המושג הזה שנקרא כל הפושט יד נותנים לו. אתה יודעת מתי זה התפרסם חזק? התפרסם לא לפני הרבה שנים, לפני כ-30-25 שנה. זה התפרסם בין השאר, כמובן בקרב ההמון, הלומדים תמיד ידעו את זה. היה מכתב שאברך אחד צעיר שהיה, הוא גר עד היום במדינה בארצות הברית שקוראים לה ניו ג'רסי, ושם ישנו עיר מפורסמת בבחינת ירושלים דליטה ששמה לייקווד, ושם יש את הישיבה הגדולה ביותר בעולם לבחורים רווקים, מיסודו של מורנו הגאון רב אהרן קוטלר זצ"ל. והוא בחור אמריקאי, נהיה אברך, נשוי כ-10 שנים ולא זכה לפרי בטן. הוא כותב במכתב שהתפרסם בכל שנה, מישהו דואג לפרסם את זה בחוצות הערים החרדיות יותר כדי לזכות, והוא כותב, אני מתבייש לכתוב מכתב לרבים, אני סתם אברך אמריקאי, מי אני שאני אגיד לאחרים מה לעשות או לצאת כאיזה מכריז ומדבר דברים בפרסיה. אבל מצד שני אני לא יכול לשתוק, משום שאני כל כך נרעש מגודל היקרות של הדבר, שאני ממש מרגיש אל תמנע טוב מבעליו, כאילו יש איזה מכרה זהב שאני לקחתי ומילאתי את כל כיסאי והמכרה פתוח, ואני לא אגיד לחבר שלי שנמצא במצוקה שיש פה מכרה. לא יכול לשתוק, הוא אומר, לא יכול. מה, אני אהיה ענב? נראה לי שפה אסור לי להיות ענב. אז פרסמתי את המכתב הזה על חשבוני, הוצאתי $200 ופרסמתי את המכתב הזה באותיות גדולות. ממש הרגשתי אל תמנע טוב מבעליו. הוא אומר, תראו, המנהגים שלי בעולם הישיבות, מדובר בבחור מבית חרדי אמריקאי, היה טייני ססטר, י' ג', בסדר, צום, מתבללים, אומרים סליחס, עושים תהילים, לומדים, מה שיש סדרים בישיבות. אחרי זה שוברים את הצום לאחר מעריב וקריאס המגילה, מגיע הביתה, אוכל לשבור את הצום, מתארגן למסיבה בישיבה. בישיבות יש מסיבת ליל פורים מאוד גדולה, כל הישיבות נשארים באמצע הזה עדיין בתוך הזמן, והמון ריקודים, שמחה, משתה ושמחה כיד המלך. חוזרים הביתה בשעה כזו מאוחרת, הולכים לישון, בבוקר שחריס מגילה, מתחיל לשלוח מנות, מתנות לאביונים, מגיע כבר הזמן של הסעודה, הרבה נכנסים לבית, יוצאים לבית, כידוע. ובצורה כזו, עוד פעם במשתה מושכים עד מוצאי היום, וזהו. חיים יש לי בזום וכן הלאה. עד שגיליתי, למה גיליתי, הוא אומר, כיוון שהיה לי שתי מצוקות קשות ושום פתרון לא עזר. א', הנושא של ההכרות שלנו, שלא זכינו עדיין לפרי בטן, ב', היה לו גם בעיה רפואית לא פשוטה סתם חוץ מהנושא הזה. פתאום אני מוצא בספרים מושג שנקרא כל הפושט יד נותנים לו. מה זה המושג הזה? זה מושג הלכתי, אבל שחיפשתי קצת בספרים נוספים ראיתי שזה לא רק מושג בלבוש ההלכתי החיצוני שלו, אלא יש לו גם תוכן עמוק יותר. המושג היבש ההלכתי הוא פשוט: יהודי בא באמצע השנה, כל ימות השנה, לבית התבשיל או לוועד הרבונים לבקש כסף, משום שיש לו מצוקה, אין לו אוכל לילדים, אין לו לקנות בגדים, זה נקרא כסות ורזונות. אז ההלכה אומרת שמכיוון שזה כספי ציבור, שאספו את הכסף הזה מכל הציבור עם אחריות, אז צריך לבדוק את המצב האמיתי, שלא יהיה רמאות. אולי יש לו, יש כל מיני אנשים שלא כולם דוברי אמת, או שנגנה להם שאין להם, ואולי יש להם בצד, יש למישהו במשפחה שכן יכול לעזור, ויש לו איזה מחויבות. בקיצר, בודקים לכסות, בודקים למזונות, בודקים את היכולות שלו. ואחרי שהוא עובר את הבדיקה על ידי ועדה מיוחדת, מאשרים, נותנים לו לפי צרכה. זה כל ימות השנה. כתוב בהלכה שיש יום אחד, בלי להסביר שם למה, יום אחד מתוך ה-365 ימים, שכל מי שפושט יד לקופת העיר או לוועד הרבנים או לקופת הציבור, נותנים לו, ולא בודקים ולא מחטטים ולא חופרים אם מגיע או לא מגיע. כל הפושט יד ב-24 שעות האלה נותנים לו. חשבתי לבדוק, בסדר, זה ידעתי כל השנים, עד שרגיליתי שזה רק לבוש למשהו עוד יותר פנימי, שהכוונה היא גם פושט יד למלכו של עולם. כל ימות השנה שמבקשים מהבורא, אחותי לא מתארסת, אני מבקשת, אז בודקים האם מגיע לך. אפילו ביום כיפור מבקשים חותמנו לחיים טובים, חותמנו לפרנסה וכלכלה, זה לא הולך אוטומט, בודקים כל אחד, רוב זכויות נידון ככה, רוב עוונות חס ושלום נידון אחרת, בינונים כך, בודקים את הבן אדם. אבל יש יום אחד בשנה שהיום הזה נקרא פורים, לא כמו פורים, מעל יום הכיפורים שבודקים, יום שלא בודקים. ועל זה כתוב ברמז את המאמר הזה, שמלכות שמיים נוהגת כמו מלכות ארץ, שמה? שמי שפושט יד נותנים לו. רציתי לבדוק אם זה רציני ומה הרקע לזה, מה זה? ודאי ש... הוא כותב שמה, התברר לי, סתם היה איזה לוח ניתק. טוב, בוא נמשיך. זה לא היה לוח דק, ברוך השם. כן, מתברר רבותיי שהעניין הזה יש לו עומק רב. לא צריך לפתח פחד שכל אחד יקול ייפול פה עכשיו. זה אחד שם ניתק מאחור. מתברר רבותיי, בוא לא נוסיף את ההתנגדות של לגם פה, הוא מתנגד, הוא לא רוצה שאני אספר את העובדות האלה, אז גם אובן יש פה הפרעות. אני רוצה להגיע לאמת הברורה כדי שננצל אותה עד הסוף. ובכן, מה שורש הדבר? קודם כל, תובנה ראשונה, יש לנו מהתורה 5 מועדים, ומדרבנן שני מועדים. התורה כולם יודעים, פסח, שבוע, סוכות, ראש השנה ויום כיפר, אלה מועדי ישראל מהתורה. מה הם מדרבנן? שניים בחורף, והם חנוכה ופורים. זה ניסים שהראו כיציאה מגלויות קשות של פורס ומודאי בפורים ויובון בחנוכה. רבותיי, יש הבדל עצום בין צורת היציאה מאפלה לאורה בחנוכה ליציאה מאפלה לאורה בפורים, למרות שבסידור שניהם מופיעים אחד ליד השני, על הניסים של חנוכה בימי מתתיהו ועל הניסים של פורים בימי מרדכי ואסתר. מה ההבדל? שהנס של פורים בניגוד לחנוכה לא היה על ידי כוחות צבאיים. פורים היה ללא שערימו סכין אחת ולא כלי נשק אחד. מה שאין כן בחנוכה הייתה מלחמה, אלא שהמעטים בניסים גדולים ניצחו את הרבים, והחלשים ניצחו את החזקים, את הגיבורים. אבל בפורים לא עשו שום מלחמה. למה? הנה, פה מתחילה סגולת הזמן. הם הפעילו את הכוח המיוחד שנקרא צום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים. זמן מיוחד שנפתחים שערים בסוף השנה, בחודש ה-12, ומרדכי ואסתר החליטו שהשיטה כאן היא בניגוד למה שכל אחד חושב, הבא להורגך השכם להורגו, לא, פה זה לא כך, אלא הפעילו צום שלושה ימים בי"ד בניסן ובתתוו ובתתזיין, וביטלו באותה שנה את הפסח ולא אכלו מצה, כפי שהיא אמרה, צומו עליי ואל תאכלו מצה ואל תשתו ארבע כוסות, כפי שמסביר המהר"י גליקו, תלמידו של הארי הקדוש. בי"ד ג' שוב, באותו יום שהרי סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם, שוב אומר הראש, צמו, משום שעמלק בא עם הכוח של אח הרבך תחיה, אז האח של עשיו מגיע עם הכוח של הכל כל יעקב, זה התפילה שלנו צועקים ונענים. הם אפילו רק כוח של תפילה. רבותיי, צריך לזכור את זה. המסר של פורים היה להפעיל מכאן ואילך את הכוח הזה, משום שכאן עם ישראל ניצול מקליה אמיתית שנגזרה בשמיים באמצעות השתלשלות של מה שקרה עם המן, על ידי שהם הפעילו את הכוח הזה ששמו להודיע שכל כובך לא יבושו ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך. צריך לזכור, אני עכשיו שמתי לב שיש נתון שלא יודעים אותו. מפורים בלבד התחיל סידור התפילה עם שלושת התפילות ב-18. עד פורים לא היה בכלל סידור תפילה. ציבור יודע מזה? מאז מתן תורה, כל תקופת ה-480 שנה שהיה משכן בשילו, בנוב, בגבעון, במצפה, כל תקופת בית ראשון, 410 שנים, הציבור יודע שלא היה מושג של מנחה, מאירי ושחריס. לא היה בכלל תפילת 18, לא תקנו זאת. היה תפילה, כל אחד צעק להשם מקירות ליבו מה שרצה לפי העניין. לא היה נוסח תפילה קבוע. הנוסח הזה נתקן בעקבות פורים עד לימינו אלה. ורב חיים ולוז'ינר כותב שבנוסח של ה-18 שלנו, שתקנו אנשי כנסת הגדולה וסידרו זאת, הכניסו את כל הכוונות האפשריות במילים העמוקות האלה, שכוללות כל כוונה עתידית עד ביאת המשיח. זה התחיל כתוצאה מהעניין הזה של פורים. ושבפורים התחיל סדר, ופה אני קצת מעמיק דקה, של ניסים נסתרים. לפעול בניסים נסתרים עובד כוח התפילה. ניסים גלויים שהיה עד פורים, מפסח, 480 שנה שמיציאת מצרים, כל תקופת השופטים עד בית ראשון, ועוד 410 שנות בית ראשון, היה בעולם מהלך של נביאים, היו נביאים בעולם. הנביאים הסתיימו בפורים. מרדכי הנביא האחרון, למאן דאמר אחד בגמרא, זה מלאכי. כשיש ניסים גלויים, רבותיי, זה הנהגה אחרת, זה לא קשור לתפילה. אין מושג כזה שאדם יתפלל להשם, השם תעשה לקראת ים סוף. אין דבר כזה. כשעם ישראל היו במצב כזה לקראת ים סוף, ומאחוריהם המצרים, ומשה צעק אל השם, מי זוכר מה השם אמר לו? מה תצעק אליי? דבר לבני ישראל וישראל, הוא אומר רשי, זה לא זמן לתפילה עכשיו. למה לא? למה זה לא זמן לתפילה? למה? לא מבין. שואל האורחה עם הקודש, למה זה לא זמן לתפילה? מקדימה יש ים, מאחורה מצרים במיליונים, בצדדים חיות טורפות, למה לא זמן לתפילה? מה עושים? לא צועקים? תשובה, כדי להיחלץ ממצב כזה, רק ניסים גלויים. הנה, מקריאת ים סוף, סימן ש... אין מחיר זול יותר. הבורא לא אוהב לעשות ניסים גלויים, אבל יש תקופה שהניסים הגלויים היו נביאים בעם ישראל, וזה מה שהיה. אז מה צריך בשביל לזכות לזה? להיכנס למים, מסירות נפש, שנחשון בין המנדב יקפוץ פנימה. רבותיי, אין תפילות לניסים גלויים. כתוב במשנה, אדם שאשתו מעוברת, הוא מתפלל שיהיה בני זכר, אין לי בנים, רק בנות. תפילת שווא, מה אתה מתפלל? שהבורא יהפוך את העובר לזכר? זה שינוי טבע גמור, לא שייך על זה תפילה. תפילה שייכת כמו בגשם. ניסים שעטופים בטבע, למרות שאין קשר בין המילים שאני אומר לבין הגשם, אבל הנתינה של הגשם איננה יציאה מדרכי הטבע. אישה הכרה, אני מתפלל שהיא תוליד, זה לא יציאה מדרכי הטבע, אבל להפוך ילדה לילד או ילד לילדה זה שינוי טבע, על זה אין תפילות. מפורים כולם יודעים העולם עבר להנהגה חדשה. עד היום היה ניסים נפקדו גלויים, ומפורים סוף כל הניסים, אומרת הגמרא ביומן. אסתר, סוף תקופת הניסים הגלויים, תחילת תקופת הניסים של אסתר, של הסתרה. מכאן מתחיל כוח תפילה. בכל תוקפו, בכל תוקפו, ניסים גלויים לא. יש לי רבן, קוראים לו הגאון רבן ציון, אמר שהוא היה קרוב לחזון איש ולסטייפלר. רחמונו ליצלן, שהיו אנשים באים עם מחלה קשה, רחמונו ליצלן, לפחות בחלק מהם הם היו אומרים, פה תפילה לא תועיל, פה צריך ניסים, ולניסים לא תפילה. יש צדוקה, יש ברכו צדיקים, יש לפעמים, אבל תפילה מועילה רק על ניסים נסתרים. וזה אז היה במצב רפואי כזה, שההתפתחות הרפואה, שזה לא נקרא חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, הסכין נמצא לו על הצוואר, שאל התייאש מן הרחמים, זה נידון כגברו קטילו, יש לו מה שנקרא חרב בתוך צווארו. עד שהראה שינוי בעולם, הם אמרו, גוין ראש ישיבה סחברון רב מוישה חברוני זצ"ל התנהל באריכות ימים יחסית עם המחלה קרוב ל-40 שנה, וניהל את ראש ישיבה, את ישיבת חברון בלי בעיה. נקט רבינו הסטייפלר, זהו, הבורא ריחם עלינו, וזה כבר שייך לתפילה גם. 5%, 10% בדרכי הטבע, זה כבר לא שינוי טבע. שילד יהפך לילדה ולהפך, אין אפילו חצי פרומיל בדרכי הטבע. אבל שמהמחלה יצאו מספיק 5-10%, זה כבר לא נקרא נס, נס גמור, וממילא שייך להתפלל על זה. לפני כ-4 שנים היה איזה דוקטור דיין אחד בפתח תקווה, אמא שלו הייתה חולה, הוא רצה עם הרבה כסף להעמיד 10 אברכים שהתפללו כל יום ממש בדמעות שליש, חוץ ממה שהוא עשה. רק הוא אמר, הרב, אני מתלבט, שייך תפילה על המצב של אמא שלי, אתה במצב חמור ביותר. אמרתי, בוא נשאל את רב חיים קניאבסקי. הבאנו את התיק הרפואי מבלינסון, נכנסנו פנימה, ודאי להתפלל, הוא אומר. איזה שאלה? הרב יראה את המצב פה, אפשר להתפלל וככה? תפילה שייכת למערכת הטבע, וזה התחיל בעולם מפורים עד ביאת המשיח, השינוי הזה. ולכן אז הם הפעילו את הכוח הזה בכל תוקפו. מרדכי מכנס את כל הילדים בשיעור תורה בענייני קמיצת מנחת העומר וצום. רבותיי, מרדכי נקרא ככה, בן יאיר, בן שמעי, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני. שואל הגאון בווילנה, מה קרה שכותבים פה את האבא שלו, תתה, זיידה, אלתר זיידה? מה פתאום כותבים את הסבא שלו וסבא רבא? אולי תמשיך לסבא של הסבא של... כמה שמות אתה מזכיר? למה? אסתר, בת אביחיל, בסדר. אומר הגאון, זה מה שהוקשה על הגמרא, ולכן הגמרא דורשת ששלושת הסבים האלה זה הגדרות במציאותו של מרדכי. מרדכי בן יאיר, הוא בן, הוא תוצר של תפילה, שהאיר עיני ישראל בתפילתו. בן שמעי, ששמע כל תפילתו. בן קיש, שהקיש על דלתי רחמים ונענה. זה ההגדרה שלו. איזה וורט נפלא, אומר הגאון בווילנה. יש לנו כידוע בראש 4 חושים וביד חוש אחד. 5 חושים ביחד, שבאמצעותם אדם יוצר קומוניקציה עם הסביבה. בלי החושים האלה הוא בול עץ, בול בשר, בלתי מקושר, זה נורא. עיניים מתוקשר, אוזניים, אף, מריח מה קורה מסביב, פה, דיבור וכן הלאה. יד, ממשש, אלה 5 החושים שבאמצעותם אדם מתקשר עם סביבתו. 4 חושים בראש, כתוב במקובלים, זה הוא לא מביא, כנגד, כלכם בתפילין של ראש יש 4 בתים, 4 תאים קטנים שבכל תא פרשה. שמע והיה עם שמוע, קדש והיה כביחה. בתפילין של יד יש את אותם פרשיות, אבל עם תא אחד. למה? כבר שהתפילין באות לבטא את השעבוד, כך אומרים בלשם ייחוד, שמי שאומר לפני הנחת תפילין, לשעבד כל חושי וכוחותי לעבודתו יתברך שמו. אומר הגאון, שלושה מהחושים שבראש הם לצורך תורה. חוש אחד לצורך תפילה. איזה חושים ניתנו לצורך תורה? עיניים, לראות תורה שבכתב. אוזניים, לשמוע רבי מרבי עד סיני, לשמוע תורה שבעל פה. פה, ללמד את התורה. ארבע חושים, עין, אף, פה, אוזן. שלושה לצורך תורה. החוש שהוא קשור לתפילה זה ריח. תפילה קשורה לקורבנות, וקורבנות נאמר עליהם, ישר ריח ניחוח להשם. תיקון תפילתי כתורת לפניך, מסת כפיים מנחת ערב. ריח זה סוג תקשורת, כידוע הנשמה נהנית רק חוש הריח. לכן מריחים במוצאי שבת בסמים כדי ליישב את הנפש שאיבדה את הנשמה היתרה שלה. כשהבורא ברא את האדם הוא ניפח בו אוויר, איפה באף? ויפח באפיו, באפיו, נשמה מלשון נשימה, נשמת חיים, הבורא נשם לנו פנימה, מה שעושים, כן, בראש השעון, הם מכניסים את האוויר לתוך השופר. אומר הגאון, המוטיב המרכזי בפורים, ריח. שמת לב לזה? המוטיב המרכזי בפורים, למה? אסתר, היו לה שלוש שמות כידוע, איזה שמות יש לה? אסתר, הדסה, הילד. הילד השחר. מזמור, הילד השחר. הדס זה מין שעיקרו לריח. אתרו גם יש ריח טוב, אבל זה מין של אכילה. הדס, כתוב בהלכה, מין שעיקרו לריח. מורדכי מן התורה מיני, שנאמר בפרשת הקטורת, קח לך מור דרור. ומתרגמים את המילים באלה, מור דרור מיני דחיה. שמת לב, הכל ריח. אומר הגאון, ריח, מורדך זה כוח התפילה. וזאת המטרה של פורים, אומר הרמב״ם. שושנת יעקב צהלה ושמחה, תשועתם היית לנצח, ותקוותם בכל דור ודור. למה תקנו את כל התשועה הזו? להודיע, 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 שכל קובך לא יבושו, קווה אל השם חזק, ויאמץ ליבך. ומי שיתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל, שנאמר עוד פעם קווה אל השם, להודיע שכל קובך לא יבושו ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך. זאת המטרה שהרמב״ם כותב בהקדמתו למניין המצוות. פורים נתקן לא רק כדי לפרסם את הנס, להורות שאמת מה שהבטיחנו בתורה, מיקה השם אלוקינו בכל קוראינו אליו. אומר התרגום, בעידן אקטה, בעידן צרה, בכל זמן כוח התפילה. אומר האברך הזה מלייקוד, ראיתי שזה משהו ענק, שנגעתי בקצה קרחון. אמרתי, אז מה הולך? אני לא פותח כמעט סידור, אני גם שמתפלל, בקושי אני מתפלל. החלטתי לשנות את סדר הפורים באותה שנה. החלטתי, צום זה צום, איך כתוב? בקו היושר כתוב, מזמור כף בית בתהילים, וואו, איזה חשוב זה, קח לך חצי שעה. תבכה במזמור כף בית, המזמור שאמרה אסתר כשנכנסה אל החשברוש בהרגשה של מסירות נפש ש 99.9999% היא מתה. ברור, 30 אם הוא לא קרא לה. והיא נכנסה במסירות והיא ביקשה, הציל הנפשי מיד כלב יחידתי. מזמור כף בית בתהילים, שיר של יום לפי דעת הגאון, שיר של יום של פורי, היא קרא לו כלב. אחרי זה אמרו לה, לא, ברוח הקודש, לא מתאים לקרוא למלך, ובכל אופן המלך עושים עליו ברכה, שנתן מכבודו לבשר ודם, אז היא שינתה אותו לאריה, מיד אריה, מיד רעימים הניתני. כלי, כלי, למה עזבתני? רחוק משועתי, דברי שעגתי, הציל הנפשי, היא ממש התחננה, את זה תומר, תומר בכוונה גדולה ותבקש את בקשותיך. בפורים, ראשון, שני, ובתענית אסתר. יש מנהגים, אני פה מישהו פשוט הביא לי, וזה פשוט ציטוט, כתוב כאן בשם הרב פינקוס, התפילה של פורים היא עם כל הרתיחה, גם ברכת המזון ושאר ברכות, אין דבר שאי אפשר להשיג ביום זה במיוחד על ידי תפילה. ביום זה אפשר להשיג את הכל. בהגיע יום הפורים בכל שנה ושנה מתעורר מחדש מקור החיות של הדבקות בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל. זה סוד הנצחיות של העם היהודי, שבכל מצב אנחנו שורדים וקיימים וחיים. נפתחים שערים של רחמים, וצריך לדעת לנצל את גודל היום הזה. כל תפילה צריכה להיות בהתעוררות. כל ברכה תהיה כראוי וברכת המזון כהלכתה. כל הפושט יד נותנים לו פשיטת היד לקבל רחמי שמיים לשפע שנפתח בכל שנה מחדש. מה שעשה אותו אברך זה מה שכתוב בספר הקדמון נועה קצון יוסף. נוהגים לומר, יש נוהגים לומר את כל ספר התהילים באשמורת הבוקר של יום הפורי, כי הוא עת רצון גדול מאוד ולכל הפחות לגמור את התהילים של אותו יום. אברך הזה אומר, תשמעו רבותיי, שיניתי את הכל, שברתי את הצום אחרי המגילה, הלכתי למסיבה של ישיבה סלייקוד לחצי שעה, אולי גג שעה, הייתי שם שלושת רבי שעה, הלכתי לישון מוקדם, ומה שכתוב כאן בשם הספר נועה קצון יוסף, קמתי שעתיים לפני הנץ, היה לי מספיק זמן לישון, שמעתי השתוללויות ברחובות, זה לא עניין אותי, אני צריך זרע של קיומה, אני צריך לפתור את הבעיה החמורה שלי בגב, אני בקושי מתכופף. רבותיי, אומר, קמתי ובכיתי עם אשתי בתהילים, זה לוקח לי כשעתיים. איזה העולם צלול, עולם בהיר, העולם נקי. איך אמרה הרבנית קניאבסקי, שאלו אותה פעם, הרבנית, למה את קמה כל כך מוקדם כל יום להתפלל וסיקים? אפשר להתפלל גם בשבע, בשמונה. אני רוצה לקום, תנסה פעם, הוא אומר, העולם טהור, עולם חדש, כל הרשעים עדיין יושנים, עוד לא הספיקו לזהם את היום החדש. מרגישים קדושה באוויר, חדשים לבקרים רבה אמונתך. כל יום זה ברי חדושו, והרשעים עדיין יושנים. העולם טרי, זה לא חוסם את התפילות. תנפה. הוא אומר, קמתי, בכיתי, ביקשתי, באמת, מתוך הרגשה שאני עומד מול תתה, ואני באמת עומד מולו והוא רוצה בטובתי, רק רוצה את השמיני אס קוילך, הריני אס מרייך, כי קוילך אורב. אני רוצה לשמוע את הקשר שלך איתי, את ההכרה בך שכל כולך, כל ישועותיך תלויות בי. אחרי זה הלכתי להתפלל וסיק עם שחריס, מגילת היום הוא עיקר כמובן. הרביתי במתנות לאביונים עם שליחים שונים, מה שכתוב יותר מאשר רק מצוות משלוח מנות. ואחרי זה כמובן עשינו את הסעודה בשמחה, מצאנו בשעה 3:30 עד 4:30, הוא אומר, עוד פעם זמן לסגור את הדלת ועוד פעם לבכות על העניינים האלה שדיברנו במזמור כפבית חזק, ואני מציע עליי שמיים וארץ, הוא אומר, שעד ליל הסדר 30 יום בלבד לאחר פורים כבר הייתי עם שני הישועות. שני הישועות, אני אומר לכם, השטן לא רוצה שתנצלו את השערים הפתוחים, מעסיק אתכם במריצות ומעבר מצד לצד. חבל, זה מעשה שטן, השתוללות, ואפילו לא למצוא זמן. ודאי שצריך לקיים את המצוות בעידור, ודאי, אבל לדעת את הגבולות, איפה לשים את המה, לא לבזבז את הזמן, לתפוס פינה שקטה. תדעו לכם, אני בן אדם אברך צעיר, אני התחתנתי מוקדם, הוא אומר, 20, אני רק 32, אבל אני לא יכול לשתוק. העולם שלנו קולקל על ידי אחינו הטועים, והכניסו לזה אווירה של קרנבל, וזה לא נכון. אין מצב, אפילו דתיים שמתפללים, אבל לא בריכוז נכון. רבותיי, מאז אני עוקב כל שנה בעיתונות החרדית, בפרט במדור שנקרא מכתבים למערכת, מה שמפרסמים, לך תדע מה שלא מפרסמים, כל אחד בתגובות שרשרת מסקנות ותוצאות של המכתב הזה שכבר קיבל את השם המכתב מלייקול. אני רק אספר על אחד, זוג בבני ברק שהיא הם במקור מאופקים, אותו בעיה של נושא של הקרות, והוא קרא את המכתב, אמר לאשתו, אולי לא ניסע פעם להורים שלך באופקים. הם היו נוסעים פעם בשנה, יש לה הרבה אחיות, וזה היה פשוט החג של כל השנה. כל האחיות מכל הערים בארץ נפגשו בחצר הגדולה של ההורים באופקים, ועשו שם הוספות, בדרך כלל מערב דניס אסתר, עד אחרי פורים שושן. בקיצור, היו שם איזה כמעט שבוע, 5 ימים. אמר לבעלה, אולי הפעם לא ניסע. נשאר בבית הריק שלנו בלי ילדים בבני ברק ונתפלל. תקשיבי, סיפר לה כל הפושט יד, סיפר לה נודיע שכל קובעך, סיפר לה יאיר מאיר עיני ישראל בתפילתו, סיפר לה שבחנוכה זה עבד עם מלחמה אבל בפורים זה עבד עם תפילה, זה כוח מיוחד. היא בכתה בדמעות שליש, זה לא פשוט לדבר לאישה הכרה, גם את העונג היחיד שיש לי בחיים לנסוע להורים שלי פעם בשנה ולפגוש את כל האחיות והגיסות, גם את זה אתה נותן לי, גם את זה אתה גונב ממני, לקח לי להגיד. עונק אמר לה בעדינות, דבר באברך ירא שמיים, תחשבי על זה. טוב, כמובן שהיא נרגעה וחשבה והסכימה. הוא כותב שם במכתב, ישבנו בבית, שמחנו, הזמנו לסעודה איזשהו גורם מסוים, את המצוות עשינו בהידו, אבל היה לנו זמן בדיוק כמו שהוא תיאר, אשמור את הבוקר, אשמור את הבוקר, הזמן הכי חזק בשנה, שאלה עוד שיקורים ואלה רק הלכו לישון לפני חצי שעה, כדי לדאוג לאיזון בין התאומה לקדושה, שלא ירקנו, לא ירוקנו את המחסנים. כן, אתה רוצה תתאמץ. איך שאנחנו בכינו יחד, אמרנו אני ואשתי פרק פרק, התחלנו פרק, סיימנו פרק, הוספנו את הפרקים המתאימים, יש תחק כגפן פוריה, יש כמה פרקים מיוחדים לעניין הזה, ואני מודיע לכם שלאחר כ10 חודשים כבר עשינו בעזרת השם פדיון הבן. תדעו לכם, אנשים לא מנצלים. אני רוצה עכשיו לומר דברים יותר פרטניים בנושא כדי להבין את שורש העניין, ומילה אחת אני רוצה להוסיף כאן בעניין, כיוון שבשבילנו זה אומר המון המון דברים מעשיים. אני רוצה לומר כאן דבר, אני הייתי עמום מהחידוש הזה. החידוש הזה כתוב במקום שנקרא אחד מגדולי הראשונים, סדר רב עמרם גוין. לא אמנתי, אבל כך כתוב כאן. רבותיי, כולם יודעים שמשום מה בפורים אין הלל, כך חזל שואלים. אין הלל, למה? פורים אין הלל, אז יש תירוצים. קריאתה זו הללה, לא אומרים הלל על נס שבחוץ לארץ. אני רוצה להקריא את רב עמרם גאון. מצינו כבר בזמן הגאונים שקבעו את יום הפורים לתפילה ולתחנונים, ואז היו נופלים על פניהם, אומרים תחנון. הוא אומר, קבוצות נהגו לומר תחנון, כשלמעשה לא אומרים תחנון ביום טב, אפילו בראש חודש ואפילו במנחה שלפני ראש חודש. לא אומר הלכה למעשה, הוא אומר, היו גאונים שבדברי הראשונים מביא רב עמרם גאון, שקבעו את יום הפורים לתפילה, כמו יום כיפור, ותחנונים, ואף היו נופלים על פניהם. יאויין סדר רב עמרם גאון בסדר פורים, וזה לשונו. כך מנהג במטיבטה, היינו בישיבה שלנו, שיורדים תנאים לפני גאון ואב בדים ואלופים וכל ישיבה כולה, ומבקשים רחמים הרבה ונופלים על פניהם, שאין דומה פורים לכל המועדות ולחנוכה, משום שפורים לא דומה לכל החגים ולא לחנוכה. למה? הרי זה גם חג. הוא אומר שבכולן אנו גומרים את ההלל ואומרים זה היום עשה השם לגילה ונשמחה בו, ואילו בפורים לא אומרים הלל. למה? וצריכים רחמים שיפדנו ויגלנו באחרונה כבראשונה. רבותיי, אז אני רוצה להסביר, לא אומרים הלל כיוון שזה יום תפילה, יום זעקה. אחד הדברים המופלאים ביותר, וכאן נגלה תובנה שהיא מדהימה, זה הנושא של התענית של מחר ביום י' א', השנה זה מוקדם, תענית אסתר. מי שמתבונן טוב רואה שגם המשנה ברורה היה מוקשה בכך. מישהו מבין מה הצום הזה? איזה צום זה? מה קורה כאן? בפרט מי שאנשי הפרזים, בני ברק, תל אביב וכן הלאה, צמים על מה? הרי יצא ישועה גדולה ונס מהדבר הזה, על מה צמים? זה הבדל עצום מארבעת הצומות הידועים, צום הרביעי 17 בתמוז, צום החמישי 9 באב, צום השביעי י"ז בתמוז, וצום העשירי 10 בטבת. שם צמים משום שבאמת חסר לנו. העולם לא נורמטיבי, האלוקים לא מתגלה בו בגלוי, הוא נהיה כל מסתתר, מתחננים תופיע כבר. תראה איזה מחיר הבורא שילם שהוא הפך מגלוי למסתר. 13 מיליון חילונים לא רואים אותו, מבקשים עם כוח מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, תופיע כבר. מה פירוש הופעה? לעלות על הבימה הזו וכולם רואים אותנו בגלוי, זה נקרא להופיע. מציון מכלל יופי אלוקים הופיע. רבותיי, אומרים לבורא, אתה לא נמצא, תראה מה זה, איזה עולם משונה. ציבור פה יודע שבזמן שהבורא נהיה מסתתר והחריב את ביתו, בנות לא רצו להתחתן, לא רצו להיכנס לשידוכים, ובחורים לא רצו להיכנס לשידוכים. הם הבינו שעם ישראל נגמר, חבל להעמיד משפחות ולהעמיד פריה ורבייה. מה פתאום? המשפחה התפרקה. הבורא הסתלק מהגילוי שלו. זה כמו משפחה שאבא הלך ואמא הלכה והילדים מתפזרים למשפחות אומנות. הם לא רצו בכלל להתחתן. הגמרא בבבא בתרא דף סמך, מי צריך? למה? זה לא עולם נורמטיבי. אבא לא יושב ליד השולחן, אז הכל התפרק לכל מקום. עד שאמרו להם חז"ל, לא לזו הכוונה, נשאר דבר אחד והוא העיקר. כמו שאומרים בסליחות, העיר הקודש והמחוזות היו לשמצה ולביזות, בכל מחמדיה תבועות וגנוזות, ואין לנו שיעור רק התורה הזאת. נשאר דבר אחד, תורה. נשאר תורה. אבל יש אבלות, זה לא מצב נורמלי. הבורא נהיה מסתתר, כל מסתתר בשפריר חביון. אז מובן שעושים זכר שלא נתרגל לגלות הזו. מה הזכר? צום בכל תחנה מרכזית. ברגע שנבוכדנצר התחיל את המצור, צום. מה הצום? עשרה בטבת. ברגע שנחרב החומה, נבקעה, 17 בתמוז. כמובן נשרף האיכל, 9 באב. צום גדליה, לא נשאר יהודי אחד בארץ ישראל שנרצח גדליה בן אחיקם אחרי 9 באב, שנבוכדנצר הצ'יר אותו בתור ממונה. צום. אבל איזה צום זה, רבותיי? תשתענית אסתר, המסיבות מוכנות, האביזרים והקפיצות בחצר עד הסוף. ענינו כי בצור הגדי לאן, על מה מדברים? מישהו שמע פעם צום מוזר כזה? זאת שאלה ששואלים המפרשי, מה הצום הזה? הכל יצא טוב, יצא מזה קבול אסתר שבעל פה, מרצון, קימו וקיבלו, יצא מזה מחי הסמולק, רבים מעמי הארץ מתייעדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. על מה אתה צם פה? שאלה עצומה שכל בר דעת מינימלי ביהדות שואל הרב, מה זה הצום הזה? תשובה, זה לא צום של אבלות, זה צום לבטא את כוח התפילה. תזכר מה עשו אז כדי להיוושע, וזה יהיה המודל שלך. זה חלק מפרסום הנס. כל פורים לכל יהודי מורכב משני ימים. יום אחד כנגד התקוותם בכל דור ודור, תפילה, תענית אסתר, ויום אחד כנגד הפרסום של הנס, שזה הפורים שלו ביודגים, ביודה לדובת את וב. זה צום של חיקוי, אני חווה מחדש את מה שהיה. זה סוג של פרסומת של הנס, זה לא צום של אבלות. אני רוצה להשריש, דע לך, על ידי תענית הם נושאו, על ידי הכוח של צום ותפילה. הנה ראיה עצומה, כולנו מכירים, השנה זה בולט, כולנו מכירים כלל. תגיד לי בבקשה, מה קורה עם 9 באב חל בשבת? שמים קודם או אחר כך? אחר כך, למה? אומרת המשנה והגמרא, הקדום מפורענותא לא מקדמינן, לא מקדימים צומות, צומות תמיד מאחרים. 17 בתמוז שחל בשבת, שמים ביום ראשון, י"ח. נו, שואל רבינו השאילתות דרווחה יגאון, אז למה השנה, הנה, י"ג חל בשבת? למה צמים ביום חמישי מחר? הרי הקדום מפורענות הלא מקדימין, אני לא מקדימין. תשובתו, זה לא פורענות, זה שמחה. זה חלק מפרסום הנס, תבין, זה לא פורענות בכלל. הלכה נוספת, יש כאלה שקשה להם לחכות עם הסיום של הצום עד שגומרים את המגילה. כתוב בהלכה זקן או חולה, קשה לו. צמו כל תענית אסתר, והרי אחרי תענית אסתר, זה לא מדבר על ירושלמי, ירושלמי זה לא הולך כך, מגילה נושאים תענית ומיד אוכלים, אבל באזור פרזים מיד מתחיל פורים, אז מתפללים ערבית בתענית, קוראים מגילה, לוקח שעה. יש כאלה שקשה להם, הם רוצים לאכול משהו, אז כתוב שזקן או חולה שקשה לו לחכות עד סוף המגילה, יכול לקרוא את המגילה כבר מפלג המנחה ביום תענית אסתר. נגיד השקיעה זה בשעה 5, בשעה 6, מרבע לחמש כבר יכול לקרוא את המגילה, ואז יוצא שכשהוא גומר את המגילה זה בדיוק קצת הכוכבים והוא יכול לשתות את הקפה שלו. רק רגע, שאלת השאלה, ממתי קוראים מגילה שזה חלק מהפרסום נס באמצע האבלות? באמצע הצום אתה קורא מגילה? זה סותר, לא? תשובה, זה לא סותר. אפשר לקרוא את המגילה גם בתענית אסתר. למה? תענית אסתר נקבע לצורך הגילוי הזה, לצורך הכתוב בספרו של הרב טונשין הראשי ושל בריסק למצויוני. דע לך, זה נתקן לגלות את היסוד של תפילה. פורי זה לפרסום הנס, משתה ושמחה, קריאת המגילה, מתנות לאביונים, משלוח מנות, ותענית אסתר לגלות את היסוד השני. יש שערים פתוחים, זה עובד. לא יכול להימנע מלספר לכם, כמו שהיום, זה בדיוק היום שעוד מעט אני עולה על קברו של הבן שלי. היה לי בן שנפטר בדיוק היום לפני 12 חודשים. אוריה הצדיק, בן הבכור שלי שהיה גר כאן ברחוב עוזיאל 9 בבית וגן. הוא נפטר ביוד בניסן, ערב פסח יוד בניסן, היום יוד באדר שני. אז היורצייט הגמור זה בחודש הבא, משום שיורצייט זה יוד ניסן. אבל כיוון שהשנה הייתה שנה מעוברת, אז יש כבר מילוי של 12 חודש היום. רבותיי, הוא היה הדוגמה לעניין, וזה לא היה דווקא בפורי, אבל הוא ניצל את הפורי גם, הוא שמע טוב את היסוד הזה. כשזה התגלה אצלו הבעיה הרפואית הקשה, בהיותו בן 28 שנה, וכאבא לשני בנים, אמרו לו שלושה רופאים בהדסה, כבודו ידע שלפי הסטטיסטיקות שבידינו, אין לך יותר מחיים גג ובגג שלושה חודשים. תיפרד בצורה מסודרת, נורא והיום איך שהם דיברו. נתנו לו רצפט שלא לא יחב לו, הוא אמר להם, אני אומר את זה לטובת נשמתו, לא חלם שזה מה שעומדים להודיע לו. תודה רבה על הדיאגנוזה, תודה רבה על האבחון, תודה רבה על הרצפטים, אבל בקשה אחת אני רוצה לבקש מכם, בקשה אחת, אל תקצבו לי חיים, זה לא תפקידכם. אתם עושים מלאכת קודש, זה מצווה מן התורה לעשות חסד, וגם השבת אבדה, הוא יודע את הגמרא. כתוב שרופא שעוסק בריפוי מלבד חסד עוסק במצוות השבת אבדה, שנאמר השב תשיבם לכל אבדת אחיך. מה זה לכל? לרבות אבדת גופו. אדם שיש לו בעיות ביד, ברגל, בכל עבר, נאבד לו העבר הזה, כאילו העבר הזה לא מתפקד כדי בעיה, הוא מחזיר לו את האבדה באמצעות הריפוי. אז אתה עוסק במצווה, אבל לא ניתנה לך רשות אלא לרפא ולא לקצוב חיים. ואז הוא מתחיל להפגין שם ידע ברפואה בגוף האדם, יותר נכון. אתה תודו לי, עם כל זה שאני לא רואה לכם כיפה ולא תפילין, תודו לי שלא אתם עשיתם לי את הלבלב. אין לי ברוך השם צורך במכשיר להזרקת אינסולין כדי לאזן את רמת הסוכר בדם. אתם יודעים לעשות לבלבים? תודו לי שלא עשיתם לי את הכליות, אין לי צורך בדיאליזה. תודו לי שאתם לא עשיתם את ה-120,000 קילומטר כלי דם. היו בשוק שהוא יודע מספרים, הם עצמם לא ידעו לגמרי. לכל אחד מכם, אתם בגובה מטר, הוא לא פחד מהם, דיבר איתם ישר כמו שצריך, בנחרצות, בנחישות, בלי ביזיון. אתם בגובה 1.60 מטר ומעלה לפחות, יש לכם בגוף שלכם ורידים ועורקים וצינורות, לא באורך של כל הדסה עם קרם, בכל אחד מכם, לא באורך של כל ירושלים, גם לא באורך של כל ארץ ישראל, וגם לא באורך של כל אירופה, ולא באורך של כל העולם. לכל אחד מכם יש ורידים באורך של 3 פעמים קו המשווה של כל כדור הארץ, אורך קו המשווה 40,000 קילומטר. הוא הביא להם נתון, הוא הלך עם זה לכל מקום. לכם יש כתוב 120, אתם מכירים את הנתון הזה באנציקלופדיה לייף? הוא אומר להם, גוף האדם 120 אלף קילומטר, ורידים וורידונים, עורקים ועורקיקים, נימים ונימונים, שמזרימים דם מחומצן לכל פינה בגוף, ואם לא יגיע דם לאיזה פינה של אצבע, נמק וקריטה. אתם עשיתם את זה? לחץ דם מבוסד של 120 על 80, בלי קרישים, בלי טרומבוזה. אז עשו לי טובה, אל תקצבו לי חיים. מי שעשה, אני אפנה אליו, אני אתחנן אליו, אני אנסה לשכנע אותו, הוא דיבר בשפה שלהם. אל תקצבו חיים, תודה רבה על הדיאגנוזה. תגובת שלושה כופרים ואפיקורסים, אכולי טומאה 60 שנה פה, אשרי המאמין, בסרקזם כזה, מה שנקרא בציניות. תוצאה, במקום שלושה חודשים, שש שנים. מ-28 עד 34, נולד בניסן למתת, נפטר בניסן עם ג'. תוצאה מספר 2, במקום שיצא מהעולם כאבא לשני בנים, יצא כאבא לארבעה נשמות. בניגוד לכל מה שניברו איתו בגרמניה, אמריקה וכל מקום. מכל כך הרבה כימותרפיה שהוא קיבל. קיבלנו מכתב עם פטירתו מהמרכז הגדול ביותר בעולם, שנקרא מוריאל סלונג קייטרינג במנהטן שבניו יורק. כותבים שם אלה שיודעים מבחינת נתונים סטטיסטיים רפואיים בנושא הזה את מה שידוע בעולם. לכבוד הרב שטיין, אנו מצטערים באבלך ושותפים לצערך על מות בנך בכורך אוריה, שטופל במוסדנו זמן. זכינו להכיר אישיות מעולה בעלת כוחות מיוחדים, שני גויים חתומים שם. ברצוננו להוסיף שבנך הוכיח לעולם שמעל הרובד הטבעי הסטטיסטי הרפואי שבו אנחנו בקיאים, כמובן הרבה אורחים שהם צודקים, שהם הכי טובים בעולם, יש רובד אלוקי שהוא קובע בסופו של דבר כמה זמן בן אדם יחיה. משום, הם כותבים לי, שלפי הסטטיסטיקות ודעת הרופאים אצלנו בסלונג, 780 רופאים, 350 חולים, על כל חולה כשני רופאים. יקר שם פחד. מה אדם חוסך וצריך להודות להשם על כל רגע שהוא חי נורמלי וגם לא חולה. חוץ מהמחלה, כמה כסף זה עולה. רוב הרופאים נקטו שהוא יחיה כשלושה עד ארבעה חודשים לפי רמת האגרסיביות והקושי של מה שהתגלה. היו כאלה אופטימיים שאמרו מקסימום שנה, שנה ורבע. אבל שהוא ימשוך שש שנים ולהיפקד בעוד שני ילדים, הוא הוכיח לעולם שמעל הרובד הטבעי יש מישהו אחר שמחליט את התוצאה הסופית. על החתום שני הפרופסורים האלה. הם אבל לא יודעים איך הוא הפעיל את הכוח הזה. כמובן שבפורים, אבל כל השנה. מתה עוז ביד כל אדם, מגדיר החזוני של התפילה. אבל תפילה לא דקלומים בקיר. לא יודע למה יש כאלה בנות שמפחדות לבכות, אני לא מבין את זה. דווקא תפילה למדנו מנשים. חנה היא זו שעל פיה תוקן כל סדר תפילת העמידה. למה אישה ולא גבר היא המקור לתפילה? כבר שתפילה זה רגש, ואישה זה רגש, זה נקרא עבודה שבלב. בשביל מה המורה נתן לאישה את היכולת לבכות יותר מהר מאשר גבר? למה? לבעיות, לצרות, לתפילה. אישה יותר נוטה לבכות משום שיש לה עוצמה אדירה לבכוע שערים. לא, היא אינטליגנטית, לא מתאים לה לבכות, היא לא תינוקת. להפך, שערי דימה לא ננעלו, תוציא את זה בכל הכוח. רבותיי, שערי תפילה מאז חורבן הבית כתוב ננעלו, שערי תפילה ננעלו, שערי דימה לא ננעלו. עכשיו, עם מי לבקש? בחור יותר קשה לו להוריד דמעות. לא, היא כבר נהייתה חכמה, לא יכול לשכוח את החסם סופר. עשו שם חלוקה כשאימו נפטרה של הירושת הקטנות שהיו שם, אז אמרו לו, באגרולה יצא לך הסידור של אמא. הביאו לו את הסידור משש, אמר, זה לא של אמא שלי. מה, זה נראה חדש. היא בכתה בתפילות. אמרו לו הרב, זה היה ליד המיטה שלה, שני עדים העידו לו, הוצאנו את זה מהמגירה ליד המיטה שלה, וזה הסידור של אמא שלך, ויצטינו פתקים, סידור, חומש ולא דברים, לך יצא הסידור. לא יכול להיות, אני חייב לראות מה היום, מה קורה שם. הוא הלך, הם לא ידעו שלאמא שלה היו שני סידורים, סידור לשבת וסידור ליום חול, והם הביאו לו את הסידור של שבת. שבת היא הקפידה לא לבכות, נכון, אבל תביאו את הסידור של יום חול, מגירה אחת מתחת, הכל מקומץ וערים וגבעות, הכל דמעות. זה הסידור של אמא שלי. אני לא מבין, זה הכל שוב השפעה חילונית. לא, היא אינטליגנטית, היא אישה למדנית, היא אישה חכמה, מעלה ולדמעות. להפך, כל מה שאישה זכתה לתקן תפילה, חנה, משום שאישה זה לב, ותפילה זה לב, אבוידו שבלב. רבותיי, מה שכתוב כל הפושט יד, זה לא שהיא אמרה ב-18 משפט בחצי דקה, שהיא עשתה מה שנקרא אוטוסוגסטיה, שכנוע עצמי, עבדה על עצמה, התרכזה. נגיד אחותה לא מתחתנת, כבר בגיל משמעותי, יושבת בפינה, תופסת מקום שלא ישיח את דעתה ויבלבל אותה בדברים אחרים, מתחילה להפעיל דמיון מודרך. מה היא עושה בלילה? אני אתאר לעצמי שמסתור בלילה היא בוכה, היא רואה מודעת אירוסין של עוד חברה כל בוקר ועוד חברה, דקירות בלב, ספקות, לתאר, ומצד שני לדמיין שישנו אבא בשמיים שמחזיק את החתן שלה ביד, רק מבקש דבר אחד, תבכי לי, אני רוצה שתהיי איתי בקשר. התפילה זה סוג של קשר עם אלוקים. תגידי, שרה הייתה אישה לא טובה, מצוינת, אז למה היא מגיעה לעונש להיות בלי ילדים? רחל לאה וכן רבקה, היה להם חטאים? לא. למה הם היו עקרות? היו רואים שהיא עקרה 10 שנים, כנראה השם עושה איתה איזה חשבון, כנראה עשתה עבירות בסתר. הם עשו עבירות? למה היו האימהות עקרות? הבורא רוצה איתם קשר, הבורא מתאבל לתפילתם, זה עונג. אוריה היה אומר לי, אבא, הייתי בכותל, היה לי שיחה עם תתה 2.5 שעות, איזה כיף היה, ואני לא, מזל שהוא לא ראה אותי בטלפון, בכיתי בצד השני, על איזה כיף הוא מדבר, איזה זורמת הייתה השיחה. הלכתי ליער ירושלים, לפעמים היו מצבים ו-MRI מזעזע ועוד צילום לא טוב ועוד צילום לא טוב, אז הוא היה מרגיע את כולם, הכל זה הרצון של תתה, תתה יודע טוב מה הוא עושה. גם אבא נותן זריקה לפעמים לילד אצל הרופא והילד מתרגז, אבל ילד בוגר מבין שזה מה שצריך לעשות, זה לטוב. אבא, הלכתי ליער ירושלים פה, תפסתי איזה פינה, וואו, איזה כיף היה. בחיים הוא לא דיבר יידיש, גם לא ידע, אבל את המילים האלה הוא לקח, תתה, הוא מבין שזה מילת חיבה כזאת. איזה שיחה הייתה לי עם תתה, על איזה שיחות הוא מדבר. אדוני, יש תקשורת, נפש, גוף נשבר, הנפש מהירה, מתחברת לשורשיה, זה כוח עצום. אז במקום הפרצוף הקשוח של הפרופסורים בעין קרם של חודשיים שלושה, הוא מופיע שם והם רואים אותו, אלה שאמרו לו חודשיים שלושה, הוא בא לבקש MRI, בא לבקש בדיקה, אבא, אני רואה אותם, הם ברוכים ממני הצידה, מתביישים להסתכל לי בפנים, הם קצבו לי חיים של חודשיים שלושה. כל רופא שאני מגיע, הוא מסתכל על התיק שלי, אומר לי בצחוק כזה, אבא, אני כבר יודע מה הוא יעשה, הוא יראה את הנתונים, אתה יודע מה שיקרה, אני כבר צופה את זה ואני מתחיל לצחוק. הוא מסתכל, כמובן, לא מסתכל עליך, הוא מסתכל על הנתונים במחשב, מקליד את התעודת זהות, עובר על הנתונים, ואז הוא ירים את הראש, לא אומר, אבל משדר, תגיד, אתה חי? מה אתה עושה על האדמה? לפי הנתונים האלה. ואז אני, במקום שלחכות לשאלה שלו, אומר לו, אתה כנראה מתפלא, מה אני עושה פה? יש בעל הבית לעולם. יש לי קשר טוב איתו. פעם איזה רופא גוי בגרמניה אמר לו, כנראה אלוקים אוהב אותך. כנראה יש לך איזה גוי, רופא, ממש גוי, שטיפל שם במשהו. היה מגיע קול של כל חודש, חודשיים. כנראה אלוקים אוהב אותך. רבותיי, להבין, זה בכל ימות השנה, על אחת כמה וכמה בין בנו של קל וחומר, להפעיל דמיון, להפעיל כוח, לעשות את ההתעוררות של הרגש. אני רוצה לתת את הדוגמה אני רואה את זה פשוט אצל הילדים שלי, וככה אנחנו צריכים לעשות, להשתדל כילדיו של הקדוש ברוך הוא. אני נגיד עובר בבר אילן פינת שמואל הנביא, זה פשוט מה יעשה שאויו, הלכתי עם ילדים, רואים שם בחוץ איזשהו מתקן כזה של משחקים, שם המשחקים צריכים להכניס סרדה 10 שקל, יוציא חבילה עוד מכוניות קטנות, סוכריות, מסטיקים עגולים, תפוס כפי יכולתך, דרוך ציבר. ילדים רואים, כמובן מתלהבים, אבא, 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 מתחילים לצעוק, לבכות, לבקש, בסדר, ילד רואה, מתלהב. יש לי שאלה, תמיד אני שואל את עצמי, למה הם פונים אליי? יש לידי עוד כמה, עוד 15, 13, 12, למה הם פונים אליי? שאלה מצחיקה, כן, אבל אני רוצה מיד להשיב. הם יודעים, הקטנים, הקטני קטנים האלה, שיש לי פה כיס בחליפה, ובכיס הזה יש ארנק, ושם יש כמה וכמה מטבעות של 10 שקל ו-10 שקל, הם יודעים את זה, רק מה, הם צריכים לגרום לכך שהעשר שקל הזה יוזז מאזור הכיס לאזור המתקן. אם זה יוזז, יהיה לו שפע רב של מכוניות ומסטיקים. אז לכן, הוא מפעיל את הכוח שלו, אבא, 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 זה עובד, זה עובד רוב הפעמים. הם לא פונים אל האחרים, כיוון שהם יודעים שאין בכיס שם כלום. חבל על הזמן לצעוק שם. רבותיי, ההרגשה צריכה להיות רפואה, ישועה, הצלחה, קרבת אלוקים. הבורא מחזיק כמו אבא, הוא מחזיק את כל השפע. תבקש, הוא רוצה, תבקש מתוך הסתכלות, הוא מחזיק את השידוך של אחותי, הוא מחזיק את התינוקות של המשפחה שבינתיים הם לא נושאים, הוא מחזיק את הרפואה של אבא שלי ביד. אבל תבקש, אתה יודע למה אנחנו לא מבקשים? לא מספיק מה, עושים את השיביתי הזה, את השיביתי השם. אתה לא מספיק מחזיק, אבא שלך מחזיק, הוא רוצה איתך קשר. השמיעיני את קולך, אני רוצה לשמוע את הקול שלך. אתה הרבה זמן לא מגיש אליי קשר, אני לא רואה אותך. אז אני משסה בך איזה קושי, כדי שתזכה לי. המטרה היא התפילה, זה לא שתפילה פותרת בעיות, תפילה מונעת את הצורך בבעיות, כמו שהקשר קיים. לפעמים יותר מדי טוב, אז אין שום בעיות, אז אין קשר. רבותיי, זאת הנקודה, ובפרט בפורים, כפי שיקרנו, שמתעורר הכוח של הקשר הנצחי בעולמות התמירים, שמשם יצא נשמתו של מרדכי, ובזה קשה לפרט. לכן, אנחנו נשנה בעזרת השם, תקים מבית בישראל, ילדייך, משפחתך, תראה עולם אחר. זה לא אומר שלא צריך לשמוח, ודאי שיש זמן סעודה, יש זמן משלוח מנות שגם נשים חייבות וכן הלאה, אבל להבין שזה יום כיפר, ומה יותר קשה, לאכול לשם שמיים או לצום לשם שמיים? ודאי שלאכול לשם שמיים יותר קשה. לצום זה באופן טבעי מחבר אותך אל המקור. אבל לבצע את המשתה והשמחה מתוך דבקות שאנחנו מייצגים את האלוקות למטה ואנחנו נצחיים, אתם עדי נאום השם, מה אני לא חיליתי, אף אתם עם ישראל לא חיליתם, זה בא לידי גילוי בפורים, זה השמחה שלי. ואני מנצל את התקשורת הזו גם לפינה שלי באותם פרקי זמנים כדי להפעיל את הכוח, הן בתענית אסתר שעיקרון נועד לעניין הזה של תקוותם בכל דור ודור, והן בזמן התשועתם היית לנצח, בזמן הזה של כל הפושט יד נותנים לו. שנזכה בעזרת השם לראות את ישועת השם בקרוב, גילוי אור השם, הרשעה תעלה מן הארץ, והתקיים בנו מה שמבקשים בראש השונה ויום כיפר, כל הרשעה כולה, לא הרשעים, הרשעה, לא הרשעים, הרשעה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, ותמלוך אתה השם לבדך על כל מעשיך, בהר ציון משכן כבודיך, ובירושלים בירקודשך, בעינינו ברחמים במהרה בימינו אמן.